שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים היום בלימודים מרתק וקבוע בספר אורות, מת הרב קוק זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו אמן. ואם זכרוני איננו מטעני, נדמה לי שבשיעור הקודם היינו בזרעונים, בסוף המאמר הנקרא צמאון לאל חי בעמוד קוף. הזיכרון לא החזיבני, ואנחנו בדיבור המתחיל וכשתביעת האורה. בסדר? וכשתביעת האורה באה עד הנקודה יותר גבוהה. כלומר, התביעה לאורה אלוהית אינסופית, ההשתוקקות. כיסופה דכל כיסופין, קורא לזה הזוהר. עד הנקודה היותר גבוהה, אז מתחלת היא לשאוב שפע אור גדול. מאיפה? מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. כלומר, התביעה הזאת, שהיא בעצם תביעת הנפש, מגלה איזשהו מאור גנוז במעמקי הנשמה. ומתוך תוכה, מתגלה לה שהכל, עכשיו מתוך מה שאדם פוגש בן אדם לעצמו, אנחנו בעמוד קוף כאמור, כן? קוף. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהי מלך העולם שהכל נהיה בלבו. יעבדוך עמים. אז, ומתוך תוכה מתגלה לה שהכל שואב אור ממקור היותר עליון. הכל שואב אור. כלומר, הכל כלול בהערה האלוהית הכוללת. ושהעולמים, כולם, וכל אשר בהם, אינם כי אם גילויים, שהם נדמים לנו, כן, ניצוצות פרטיים, מהתגלות האורה העליונה. אבל, כשהם לעצמם, הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת, שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת וכל הטוב. הגילויים הללו, הולכים הם במהלכם ומתעלים, הולכים ומתבלטים לעיני כל, שהם באמת הינם גילויים של כל הטוב. לפעמים הטוב נראה חלקי. אתה לא רואה את כל הטוב. כשאתה לא רואה את כל הטוב, אז אתה רואה גם חושך. יש אורות, יש צללים. והשפע הזורם בכל הטוב, המנסה את שורש הנשמה אל עליוניותו, המקטין ממילא בעיניה את העולם החומרי והרוחני וכל עודו ותפארתו, כל ההוויה כולה, כל העולם החומרי והרוחני, כל זה הופך להיות נקודה אחת קטנה. אותו השפע עצמו מחדש עליה את כל העולמים. כלומר, מה שאתה בהתחלה בא ומקטין את כל העולם בעיניך, ההתקטנות של העולם זה רק בדרך. אחר כך כל העולם כולו מתחדש. וכל היצורים לובשים צורה חדשה. וכל מראה של חיים מעורר ססון וישע. וכל מעשה טוב מרנין לב. וכל לימוד מרחיב דעה. אז כבר האדם לא חי יותר במאבק. בין העני לבין החוץ. העולם כבר הפסיק לאיים, להסתיר ממנו את האלוהות. כל העולם כולו גילוי אלוהות, כולל האדם עצמו. המצרים הצרים של כל אלה, כן, הרי סך הכל, כל דבר במציאות הוא לא הדבר השני. אינם דוחקים את מרחבה של הנשמה. הרי מה שהגמרא אומרת, מה נשמה ממלאה את כל הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. שהיא מסתכלת תכף ומיד ורואה שכל אותם הניצוצות הקטנים הולכים ומתעלים, הולכים ומתאגדים ונצררים בצרור החיים מלאים. טוב, זה החוויה העליונה של הצדיק אחרי שהוא עבר את כל התהליכים שתיארנו כאן וגם בשיעורים הקודמים. פרק ב' חכם עדיף מנביא. פרק ב', חכם עדיף מנביא, זה מאמר קצר אמנם, אבל בסיסי. שדומה לכמה דברים שלמדנו במהלך האידאות בישראל. ראיתם פעם שקיעת חמה? ראיתם, נכון? בטח, זה יפה, לא? זה מעורר השראה, זה נפלא. ויש אנשים שכשהם רואים שקיעת חמה, הם כותבים שירים, קוראים להם משוררים. והם רואים את העולם כולו מדבר אליהם דרך השקיעה הזאת, והרבה אסוציאציות מתעוררות. ויש עוד מישהו שצופה בשקיעת החמה. זה האסטרונום. האסטרונום יש לו מכשירי מדידה, מדויקים. הוא בודק את הקרינה, הוא בודק את הנראות, את צלילות האוויר, את התנאים האטמוספריים, את ההשתקפות של הקרניים, וההשפעה של השקיעה על החי והצומח, וכדומה. ובסוף, כשהוא העלה על הכתב מספיק נתונים, הוא עושה מזה דוקטורט במחקר על שקיעות החמה. יושבים האסטרונום והמשורר מול השקיעה, וכל אחד מקשיב לשני. וכל אחד חושב שהשני מטורף. האסטרונום אומר, המשורר הזה מדבר שטויות. הוא חושב שהשמש מדברת אליו. והמשורר אומר, האסטרונום הזה לגמרי פסיכי. מעניין אותו מספרים במקום מה שהשקיעה הזאת אומרת. מי צודק? שניהם. כלומר, זה אפילו קשה לומר שניהם. כי מדובר על, על, על שני עולמות שלא נפגשים זה עם זה. כי לך יש נטייה שירית, לכן אתה יותר נוטה למשורר. אני לא יודע. איך התורה מתבארת? דרך שירה או דרך חוכמה? במה, אתה נכנס לבית המדרש של ישיבה. יש אנשים שלומדים שם הרבה מאוד תורה. מה אתה שומע אותם אומרים כל הזמן? ראיות, קושיות ותירוצים, כמו האסטרונום. אתה נכנס פתאום למניין של חסידי קרלין, ואתה שומע שם צרחות עד לב השמיים, ואתה שואל את עצמך, האם הם מחוברים לאותה התורה, שני בתי המדרש האלה? אלה שרים את מה שאלה לומדים, אולי זה הפוך, אולי אלה לומדים את מה שאלה שרים. לכן, זה לא פשוט, לא, כי הבחור שם היקר טוען שהמשקל הוא יותר לכיוון השירה. שאלה גדולה. כן? משל, משה רבנו, מה הוא היה? אז בואו נראה את הדברים, כפי שהרב, מה אתה רוצה? אז אתה מזכיר לי מה שאומר הנציב מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין, שהיה אבא של האבא של הליטאים, נכון? אז הוא מסביר בהקדמתו לתורה מדוע התורה נקראת שירה. כן, הרי ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, דת הרמב״ם, השירה הזאת זה התורה כולה. ולמה נקראת שירה? אומר הנציב מוולוז'ין, כי כשאדם שכותב פרוזה, הוא מתכוון בעיקר למה שהוא כותב, כמעט ולא למה שהוא רומז. בעוד שמשורר מתכוון בעיקר למה שהוא רומז, וכמעט ולא למה שהוא כותב. זאת אומרת, התורה נקראת שירה בגלל שעיקר כוונת התורה למה שהיא רומזת. מעניין. הרב קוק, שגם הוא גדל בישיבה של הנציב מוולוז'ין, אומר כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. כנראה, כן, יש גם שירה לחוקים. ראית פעם בחור שלומד עריכת דין, מזמזם ושר את ספר החוקים של מדינת ישראל? לא, זה לא קורה, נכון? אבל אתה רואה חבר'ה לומדים גמרא, שזה ספר החוקים, והם שרים את זה. אוי 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 אוי, נכון? משהו כזה. עם זיוף גם, וכזה קיץ' שרים. זאת אומרת שיש הבנה שהחוקים האלה, שיכולים מדברים על סברות ועל קושיות ותירוצים ומי גודר המים, הדבר הזה יש בו השראה שירית. נכון. זה יכול להיות שאתה צודק. לא יודע. זה לא... כן. יש בשירה של התורה יש ממד של חוכמה שמסתתר שם. טוב, בואו נראה את הדברים בפנים. אגב, גם אנשי מדע, למשל מתמטיקאים, פעם פגשתי מתמטיקאי שתוך כדי שהוא הסביר דברים במתמטיקה התחיל לרקוד מרוב הרמוניה שהוא גילה שם. אז יש גם צד כזה, שיש מי שרואה בזה איזה יערה. חכם עדיף מנביא. זה ביטוי שנמצא בתלמוד במסכת בבא בתרא. על מה מדובר שם? מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים. וניתנה לחכמים. וחכם עדיף מנביא, שנאמר, ונביא לבב חוכמה. עולה שאלה מיידית, מה זה השטויות האלה? ומניין שחכם עדיף מנביא? הרי וכי לא ברור לנו שהנבואה, הנביא, הוא האדם הגדול ביותר בסולם האנושיות. כן? וכל חכם שהיה פוגש נביא בוודאי היה מתלהב מזה שיש לו נביא לפגוש. אז למה אתה אומר לי חכם עדיף מנביא? שאלה טובה. במיוחד שאחד התנאים של הנבואה זה להיות חכם. נכון? מתנאי הנבואה צריך חוכמה. אז למה אתה אומר לי חכם עדיף מנביא? שאלה ברורה? התשובה. התשובה היא פשוטה. לא אמרו שהחכם גדול מנביא. חכם הוא באמת לא גדול מנביא. ודאי שהנביא גדול מחכם. אבל החכם הוא עדיף באופן מעשי, טכנית, אם אני צריך לפתור בעיות, עדיף שאני אזמין חכם מאשר שאני אזמין נביא.
הנביא
לדרבו, כן, נכון. אבל הנביאים נכשלו. הנביאים לא הצליחו. במשך 1,000 שנה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו נביאים השכם והערב. ולמה זה הביא? לחורבן בית ראשון. גילו עריות, שפיכו דמים, עבודה זרה. מה אתה אומר? כן, ואף על פי כן, מרוב נבואה זה יקהה את היכולת שלהם לפעול בתור חכמים. כמו שמצאנו למשל, הלכה, שתלמיד חכם, רב, ששתה כוס יין, אסור לו לפסוק הלכה.
כוס?
כוס. שתה כוס יין אחת, אתה לא יכול להורות. אלא אתה צריך... כן, כוסית ערק. כבוד הרב, יש לי שאלה בהלכה. לא יכול לענות לך, עשיתי קידוש. מעשה שאני הייתי פעם בקריית ארבע בשבת. ואמרתי לעצמי, בשעה הזאת יש סיכוי טוב שאני אפגוש את הרב דוב ליאור, שליטה. כי מן הסתם זה השעה שהוא יוצא מהישיבה, ויש לי שאלה לשאול אותו בהלכה. רק אמרתי את זה, עברתי עד השעה, בדיוק הוא יצא. אמרתי לו, כבוד הרב, אפשר לשאול שאלתך שאלה בהלכה? אומר, כן, בבקשה. שאלתי את השאלה, והוא ענה לי, ואז אמרתי לו, בטח כבודו אחרי קידוש, לא? איך כבודו ענה לי? אז הוא ענה לי שלושה דברים. א', היינות שלנו הם לא כל כך חזקים כמו של פעם. ב', שתיתי כמות קטנה. ג', זה היה מיץ ענבים. טוב, אבל אפשר לומר שגם החכם המתנבא, באותה שעה הוא כחכם ששתה יין. ואז הוא בעולם שבו הוא לא יכול לתפקד כחכם, למרות שאותו תלמיד חכם הוא תלמיד חכם, הוא למד הרבה תורה וכו', אבל בשעה זו ממש הוא כאדם ששתה יין. הבנתי את מה שאתה אומר. הבנתי, לא, זה לא שיא של החוכמה, זה שיא של החוויה. בואו נראה את הדברים בפנים. מה אתה אומר? זה יכול לעזור לנו, נכון? לא, מה אתה אומר? נראה לך שאם נקרא נבין יותר טוב? כן או לא? אתה לא יודע, אני יודע. אתה יודע מה, אז אני יודע בשבילך. נראה לי שאם נקרא ברב קוק, זה יעזור לנו. בנוהג שבעולם. המשוררים. לא. מה, איך אני קראתי? בנוהג. ומה שנוהג בעולם. זה לא נוהג, זה בנוהג שבעולם. כן? זה ביטוי תלמודי. בנוהג שבעולם. המשוררים והמליצים. מתארים יפה, את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות. בייחוד הכוללות זרם רב ותל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לרעבה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד. דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם והעז, כי אם עם החוכמה המדייקת, כאן תבוא עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים וכל החכמים המעשיים. מי שקרא את הדבר של קמי, יודע להזדעזע מתופעת הדבר. נכון? קמי עורר את האדם לפלצות מול התופעה הנוראה של הדבר המחלה עיר שלמה. אבל קמי יודע לרפא את הדבר? לא, בשביל זה אני צריך מעבדה. מעבדה שבה אני אפתח חיסון ודרכי טיפול בדבר. אבל במעבדה זה הרבה פחות מרגש מאשר לקרוא את הרומן של קמי. נכון, אבל כן, אני צריך פתרון. פתרון, אני לא מחפש אצל המשורר, אני מחפש אצל איש המעשה. למעלה מזה, הנה אני מציע שכדי שנוכל לענות על שאלתך, עוד לפני שתגמור לשאול אותה, נעבור לפסקה הבאה. מה דעתך? נראה לך? אתה לפחות, אתה חיובי, אתה אמרת שאתה לא יודע. אבל הוא אומר שהוא מסכים שאני... אמרת שאתה שומע, אבל אתה לא יודע אם עדיף לקרוא או לא עדיף לקרוא. אני שאני קובע, אבל לא הבעת עמדה. הוא הביע עמדה, שהוא מסכים שזה נכון. לא, לא, זה עניין של אופציה. טוב, למעלה מזה. הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל ומחתה נגדו בכל עוז את הדרת נועם השם אחד אלוהיו ותתארהו בכל יופי וזוהר את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות ריצוץ דלים עושק אביונים רצח וניאוף חמס ושוד ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברום שיח קודש. כל מי שקורא את הנביאים רואה את זה. איך שהנביאים מדברים. תשמע, זה מדהים. מה? וזה בשם השם, מה? זה לא עזר. איך אתה יודע? איך אתה יודע שזה לא עזר? לא, ואני כאן מפה יודעים שזה לא עזר? כי הרב קוק אומר את זה. שזה לא עזר. זה כמו שהרב ציודה כשהיה קטן, כשהוא קרא במגילת איכה, כי גדול קיים שברך, אמר, מכאן רואים כמה שהים גדול. הידיעה הגיאוגרפית. טוב, השערות הדקות, שמן מצטרפות אבות העגלה של החטאת. כן, הרי כתוב, בתחילה יצר הרע דומה לחוט של בוכיה. מה זה בוכיה? עכביש. כן, יצר הרע דק מן הדק. איך אומרת הגמרא? בתחילה יצר הרע דומה לחוט של בוכיה, היום אומר לך עשה כך, ולמחר עשה כך, ולבסוף אומר, לך עבוד עבודה זרה ועובד. שנאמר, הוי מושכי העוון בחבלי השב, וכעבות העגלה חטאה. כן, כלומר, אתה רואה, הרבה חוטים קטנים, זה עושה, ובסוף זה חבל עבה, שאי אפשר להשתחרר ממנו. עכשיו, יוצא לפי זה שהחינוך מתחיל מדברים דקים. וזה הנביא לא תמיד רואה. משל למה הדבר דומה? לשורשים דקים של עצי באובב. ראיתם פעם עצי באובב? עצי באובב הם עצים ענקיים שגדלים באפריקה. אפשר לשים שם כמה בתים מתחת לנוף שלהם. ואם יש לך כוכב לכת קטן, שבו אתה נותן להציע באובב לגדול ואינך עוקר את השורשים שלהם בזמן, אז עלול להיות שהכוכב יתפוצץ. לכן ילדים יזהרו מעצי הבאובב. מה? עמוק, עמוק. זה מהעצים, העצים הגדולים בעולם. מה? כמו של טרזן וכדומה. כן, בדיוק. כן, זה מזעזע. לכן, אז זה אותו דבר יצר הרע. בהתחלה זה נראה קטן. צריך כל יום לעקור את שורשי עצי הבאובב לפני שהם יגדלו. אותו דבר יצר הרע. נכון?
יש מקור לעצי הבאובב?
אתה יודע. זה בנסיך הקטן. ודאי. סליחה קטנה. טוב. מה?
כן.
מה?
גם אחרי כל החכמים, כל התקנות וההלכה וכל זה. גם עכשיו, כיום.
זה נכשל. אתה אומר, יארי, אתה אומר בעצם לא רק הנביאים נכשלו, גם החכמים נכשלו.
אני אומר שזו טענה שהיא על פניו היא לא מבין העניין. כי גם היום, אדם שרוצה לעבור שלוש חבורות, הוא רוצה...
זה לא פשוט, אבל בזכות הלכות ייחוד, אדם לא בקלות מגיע ליצרד העריות. כלומר, אתה חנקת את היצרד העריות עוד לפני שהוא התחיל. זה כמו שעקרת את שורש הצע באובב לפני שהוא גדל. זה מה שהוא אומר. כן. השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, הנה זה הדרשה, גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזרקי האדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. לעומת זה, המצוות המעשיות כולן ופרטי הלכותיהן בכל דיוקן הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומה ותלמודה מרגלה וחיבתם יצאנו מהפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש בוזו את חשקת עבודת הילילים מבלי תוכלו תקום, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים בענפים ודיוקים מפתחת דרך של הרס מעבד את הכלים שבם יקלט הרוח העליון וממילא ייצר לב האדם הדמיון המתה המלציץ את זוהר מבחוץ אבק רעל מבפנים הוא הולך ועולה מאליו. דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל, לנבואה של אספקריה שאינה מהירה. לכן הרבנים אמרו דבר פשוט. לא נדבר איתך על כמה שזה חמור גילוי עריות, או כמה שזה חמור עבודה זרה או רצח. אנחנו נדבר איתך על זה שצריך ליטול ידיים. תיטול ידיים בבוקר, נראה אותך. לא, אל תיגע בעיניים, עוד לא נטלת ידיים. כל זה, מה? נכון. זאת אומרת שכל הדברים האלה הם מעצבנים, מלחיצים, אבל יוצרים אדם שבאופן פונקציונלי הוא מוסרי. טוב, לאן כל זה מוביל? כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום, פם פללה, למ, פם פם.